עכשיו עם הפרופסור יפעת וייס, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. שלום יפעת.
בוקר טוב.
שלום יפעת, רגע, רק נגיד את השם, היא גם, את גם עובדת במכון בגרמניה, נכון?
בלייפציג.
כן, בלייפציג.
כן, אני גם ראש מכון דובנוב בלייפציג.
איזה יופי. אז קודם כל, תודה שאת מצטרפת אלינו, ותודה, אנחנו עושים, הנה תראו איך אנחנו מרגיעים, ותודה על הספר המעולה שכתבת, תני לי רק להראות אותו למצלמה, או שתראי אותו, זה אצלך.
רגע, איפה הספר היפה שלנו?
ספר מצוין, ריבונות בזעיר אנפין. תראי מה זה, יפעת, את לא רואה בטלוויזיה, אבל היא פשוט כבר לקחה אותו לתוך התיק שלה.
תודה רבה.
העלמתי אותו.
הנה, הנה, זה התיק. תפירו, הנה זה הספר. עם תמונה מצוינת של, לדעתי, בית הספרים הלאומי, נכון?
כן. לא,
לא, לא. לא, מה זה? זה לא חדר מקלס שם למעלה?
אה, רגע, אני לא יודעת, אולי פתחתם...
לא, מה על הכריכה?
לא, לא, על הכריכה.
על הכריכה זה ועדת שביתת הנשק, וזה אני מניחה בקרבה של שער מנדלבאום.
אה, זה בכלל...
ושם עומדים במשותף משקיף האום, וראש הוועדה הירדנית, והצד הישראלי, מי שעומד עם גבו מופנה אלינו, ואני בשנייה לא זוכרת את שמו, הוא מייצג את הצד הישראלי בוועדות שביתת הנשק.
אה, את יודעת למה חשבתי? חשבתי שזו תמונה מהר הצופים, לא הסתכלתי מה כתוב בפנים, ובהר הצופים לא היו הרבה בתים, את בעצמך אומרת, היה את הדסה של ההסתדרות, והיה את בית הספרים הלאומי.
זה תדרוך בנוגע לשיירה להר הצופים.
טוב, אז בוא נדבר... 1959. אז בוא נדבר על הספר הזה, ועל ה-19 שנים.
שבהם בעצם את אומרת, שלמרות שישראל עדיין לא הייתה ריבונית, על השליטה בחלק הזה, היא עשתה צעדים כדי להיות מתישהו? הייתה שאיפה לאומית כזאת?
לא, אני אומרת שבשטח שהוא היה שטח מפורז בחסות האום, שזה בעצם מן היוצא דופן, שטח מפורז בחסות האום שאין בו שום הכרה בינלאומית, לאף אחד אגב משני הצדדים, ישראל נקטה באופן שיטתי בצעדים של הנחכת ריבונות שלא הייתה לה. איך לשפוט את זה? כל אחד ישפוט על פי דעתו או דעתה, אבל היא נקטה בצעדים של ריבונות שלא הייתה לה, ובעצם השתמשה בכל מיני, הייתי אומר, באיזה מין ארסנל של צעדים, שהם מעידים על דפוס ישראלי קבוע של השלטת הנחכת ריבונות, שאיננה, שלא קיימת במובן הבינלאומי. במובן הזה זה גם נוגע בשאלה של הפער בין התפיסה הישראלית העצמית לבין החוק הבינלאומי. אז אם אפשר לומר, זה עוסק ב-19 שנים היסטוריות, אבל בסוגיה עצמה היא
אקטואלית. יפעת, אף אחד, יש הרבה סיפורים על מלך ההר, ועל מה שקרה נכון. שם, אני גם גדלתי כדוד שלי שם, היה בין השוטרים במחאות כפולות שהיו חיילים, וכל הדברים האלה, אבל את פה אומרת, התזה ממה שאני קראתי חלקים דרך אגב נרחבים, כי זה כתוב טוב, אבל לא את הכל.
קראת מובלעות.
לא, לא, קראתי מובלעות, אבל רחבות. בעצם את אומרת, פה היה הזדמנות לבחון את הפתרון שרצו לעשות לירושלים מראש, וגם היום יש כאלה שחושבים שאולי זה הפתרון, אני למשל אחד מהם, אני לא יודע כמה זה נכון, כאילו בנאום, לעשות איזה שטח בינלאומי שכולם יוכלו להיות בו, במיוחד האגן הקדוש וכולי, ולמעשה זה מה שהיה אמור להיות בהר הצופים, בחלוקה בינינו לבין הירדנים, כשכל המובלעת הזאת היא בכלל בתוך החלק הירדני. ובעצם אז המסקנות שלך שישראל, בעיקר ישראל, או גם הירדנים...
שאף אחד בעצם לא קיבל את תוכנית החלוקה בשום שלב.
נכון.
אז אולי להתחיל באמת ממלך ההר וכל ההווי הצבאי שהיה, והוא בדרך כלל מה שרוב האנשים מכירים כשמדברים על הר הצופים, את השיירות ואת סיפורי הגבורה, ולכל אחד יש דוד. אני זזה...
לא, לי באמת יש דוד, אגב, לי באמת יש דוד.
זה 19 שנים.
לא, לא, את עושה את זה, את עושה את זה שכאילו אני מספר שאבא שלי היה, אבא שלי היה המוזג של המלך בקרקוב.
סבא שלו היה ארכיבישוף, סבא מהצד השני היה רב, האיש,
אני מתוחה לגמרי, אני לגמרי מאמינה, אבל אני אומרת שזה התמונה המקובלת, ואני הופכת את התמונה, ואני אומרת, הסיפורי גבורה האלה, נהפוך את זה רק רגע, ונאמר, היה כאן חריג, היה כאן הסכם, בחסות האום, ואז מהצד שאני מראה, ואני מראה יותר את הצד הישראלי, אז בהחלט מישהו שתהיה לו גישה ואפשרויות ויבדוק את הצד הירדני, אני מראה את הצד הישראלי כצד הפעיל, שלמעשה כל הזמן חותר מתחת להסכם. זאת אומרת, מפורר אותו באופן שיטתי, או נותן לו פרשנויות כאלה שהן חותרות מתחת. ואני מראה את זה בכל מיני נקודות, אבל אני חושבת שהנקודה שהיא הכי אקטואלית בתוך הספר ועדיין ניתנת לצפייה, זה בעצם שאלת עיסאוויה. כי עיסאוויה היא מוכלת בתוך הצד שהוא בפועל בשליטה ישראלית, בתוך המובלעת המפורזת. ואל מול עיסאוויה אפשר להתחיל ולראות כל מיני מהלכים שאנחנו נראה אותם אחר כך מאוחר יותר אחרי 67 ביחס לשטחים. זאת אומרת, כל מיני מהלכים של שליטה באוכלוסייה. אז אם אני חוזרת
ללא
למה
ריבונות,
שאתה שאלת...
ללא ריבונות.
ללא ריבונות.
כן, ללא החלת ריבונות.
ללא בסיס... כלשהו לגיטימי להפעלת כוח. אז אם אני חוזרת לדברים שאתה אומר, אני אפשר לבוא ולומר שאני קצת צופה על זה, אולי מבעד לעיניים של המלומדים שהקימו את האוניברסיטה העברית, שתחגוג בחודש הבא 100 שנה להיווסדה, שהאמינו בפתרונות אחרים.
מה זה האמינו?
שהם לא...
האמינו, שזה הדבר המדהים. אגב, זה לא לב הספר, אבל למי שלא מכיר...
קצת עולה,
את מעלה, כן. כשמקימים את האוניברסיטה, מדברים עליה כאל בית שלישי, את מצטטת את זה פה, הבית השלישי, ומקום, אני אגיד, זה יהיה המרכז התרבותי של עם ישראל, ובכלל, מדברים פה במונחים המאוד דתיים, את מצטטת את זה.
זה מונחים, זה מאוד רומנטי, אני לא בטוחה שהייתי אומרת מונחים דתיים.
מאוד רומנטי.
לי זה נראה מאוד רומנטי, התפיסה הזאת שאת מביאה פה.
הם כולם מדברים, זכינו להתחלת של... זה יום היסטורי, מציונות תצא תורה, הכל פה...
את חושבת שבעצם התפיסות הרומנטיות האלה, שאת מפרטת, שיובל אומר שהן דתיות, זה מה שגרם, זה מה שהביא לניסיון הזה, או לזה שלא קיבלו את תוכנית החלוקה?
לא, אבל היא אומרת, אבל למרות זאת זה הפך להיות אחר כך, זה הפך להיות אחר כך שמאל שבשמאל, זה ברית שלום.
אז לא משנה, לא משנה שגרם זה שמאל.
הייתי אומרת שיש כאן תפיסות של קדושה, יש כאן תפיסות קדושה מתחרות, ויש ריכוז עצום של אתרים קדושים על שטח מאוד מאוד קטן, והדברים האלה שנוסדים בשלהי השלטון העות'מאני, ואחר כך בתוך תקופת המנדט, ובהתחלה הם רק מוסדות דתיים, כאשר צריך להבין שכל מוסד דתי יש לו איזשהו גיבוי עצום של אימפריה מאחוריו, אם זה אוגוסטה ויקטוריה, שזה המוסד הלותרני הגרמני, ואם זה בית הקברות של חללי חבר העמים, שזה גם עניין דתי.
אבל מהצד הישראלי, נגיד, שאת מדברת עליו,
מהצד
היה איזשהו פיפוע של התחושות האלה שגרם לזה שב-67 הם התפוצצו?
פיפוע של איזה תחושות?
תחושות קדושה של
השאיפות,
המקום.
של השאיפות הקדושות
אני האלה? אני טוענת שיש כל הזמן קדושה, קדושה מחולנת. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן עניין של תיאולוגיה פוליטית, קדושה מחולנת. לכאורה מקימים מוסד אוניברסלי, חילוני, אבל כולם מוצפים ברגשות קדושה.
אני חייב לקרוא יפעת מהספר שלך.
למעט
טיטוס,
אחד.
רגע, למעט אחד, כן. כן.
למעט אחד, שזה זיגמונד פרויד, שהוא mm-hmm. מוזמן לטקס הפתיחה, הוא לא יכול להגיע, הוא חולה, והוא דווקא מבין ומסתייג מהקדושה, אבל...
זאת אומרת, הוא לא רוצה שהאוניברסיטה תהיה מגויסת בעצם למטרות אחרות.
לא, לא, כבר אי אפשר עוד לדבר על אוניברסיטה מגויסת, כי עוד לא קיימת, אבל הוא מגיב יותר ל... בוא נאמר... יותר מבין את האוניברסלי ויותר רואה אותו כמופרד מן הדתי, אבל כל האחרים היו להם בוודאי רגשות, באמת, אני אחזור, קדושה מחולנת, והיא קשורה בין השאר, אבל אני לא חושבת שהיא בלעדית, לסוגיה של המהירות שבה הוחלט ב-67, תוך כדי המלחמה, לשוב להר הצופים, והתלהבות שנגעה גם באנשים שהיו חילונים בעליל, אז אני חושבת שזה כוח שאסור לזלזל בו.
יפעת, את אומרת, קודם כל, אני רק, אחד הדברים שסימנתי לי זה שאת מצטטת פה מה פורסם באותו יום, באותו אפריל 1925, טיטוס החריב את המקדש הקדמון, בלפור מקים את המקדש החדש, קראו לה יבנה, קראו לה עוד דברים.
נכון.
אבל, מהר מאוד האוניברסיטה הופכת להיות דווקא הצד השני. ועם ברית שלום, שזה כולנו יודעים, זה לא, אי אפשר להגיד עליהם שהם זונחים את ה, נקרא לזה הבעיה הערבית, ומגנס, בעצם שהוא מנהל את האוניברסיטה, שהוא מאוד פציפיסט, אפילו ברית שלום לא מספיק פציפיסטית בשבילו, ולמרות זאת, ב-48, זאת אומרת, זה כאילו המקום שהיית מצפה, לא, זה באמת אוניברסלי, כשמגנס מנהל את האוניברסיטה, אי אפשר לומר שהיום מדברים על האוניברסיטה העברית בתור פוליטית, חבר'ה, בואו תראו מה קרה אז. לאיפה הם הלכו, ולמרות זאת ב-48 קורה מה שקרה, בין 48 ל-67, קורה מה שאת מתארת בספר.
אז קודם כל, לומר שכל האנשים האלה, שהיה להם חזון לחיים משותפים, וחזון של מדינה דו-לאומית, וזה מגנס, וזה חשוב מאוד להזכיר, הוגו ברגמן, שמואל נכון. הוגו ברגמן, שהיה גם הרקטור הראשון, ומי שהקים את הספרייה הלאומית, וגם, אולי אפשר לומר בסוף כמה מילים, על כל המוסדות האלה שהם ב-19 שנים, במובלעת למעשה נטושה, אבל כל האנשים האלה שהיה להם חזון, היו אנשים בצורה זו או אחרת, אנשים דתיים, דתיים. מגנס היה רב, רפורמי, וברגמן היה אדם בעל רגשות דתיים עמוקים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולומר שלא הייתה או כן הייתה אצלם סתירה בין החזון הפוליטי לבין העובדה שהם היו אנשים בעלי רגשות דתיים עמוקים. הם לא תרגמו את הרגשות עמוקים לתביעה טריטוריאלית. זה לא הייתה אותה הבנה דתית שהיא כל כך נפוצה בארץ היום, לחלוטין לא, בהיפוך גמור. אז זה אולי לעניין הזה, ואפשר לבוא ולומר שהיה, אולי הייתה במידה מסוימת של תמימות, משום שהמיזם הזה של האוניברסיטה העברית במקום המסוים הזה, גם אם היו אנשי חזון כאלו אחרים, מעצם העובדה שהאוניברסיטה היא על הקרקע, הפכה להיות עובדה טריטוריאלית, ומשעה שהאוניברסיטה הפכה להיות עובדה טריטוריאלית במקום ההוא, התחילו להיווצר סביבה קונפליקטים גם טריטוריאליים.
אבל להפך, אתה מסתכל על המקדש בהר הבית, המקדש שנחרב, ואני לא נכנס לשם, זאת אומרת, אני מתרחק מהקדושה, כמו שבן גוריון ניסה להתרחק, ומשה דיין מהוותיקן, ואני בונה לי מקדש של ידע על הר אחר, על הר הצופים, שבאמת הוא גבוה יותר, אבל הוא לא חלק מהקדושה, זה לא דווקא פתרון מצוין. את על מיוט.
ואתה נותן לכל מי שרוצה להיכנס אליו, להיכנס.
נכון.
בעוד של המקדש ממול, אסור לך.
אז הדברים לא פשוטים, אבל זה באמת התקופה שבה הספר גם דן בה, אבל דן בה פחות, התקופה שקדמה ל-48, ובתקופה שקדמה ל-48 האוניברסיטה מאוד תרחה לציין את אופייה האוניברסלי, היו בה כמה מלומדים, למדו גם בהדסה שקם בשלהי שנות ה-30, היה מגע עם הצד הערבי, ופה אני רוצה לציין שתי עבודות אחרות שנכתבו, עמית לוי, המזרח החדש שהופיע גם הוא במאגנס, ומראה על מגעים של מלומדים בתחום המזרחנות באוניברסיטה העברית בשנות ה-30, עם כל המרחב הדובר ערבית, ודבר שעוד לא הופיע כספר של עדי ליבני, שעוסקת בשאלת האוניברסיטה בתוך המרחב.
איך אני אוהב את זה, אגב, זה לא קורה הרבה באקדמיה, אבל אצלנו בתוכנית, הייתה לנו פינת המדע, זה מאוד יפה, הפרגון. ברצינות אני אומר, לא את זה בסגין האור.
אבל
זה לא כזה שכיח.
אנחנו כלום לעומת מדעים מדויקים, שהם עבודה קבוצתית. אז גם אנחנו ברבות מסוימות עבודה קבוצתית. ואז חשוב אבל להבין שכמה שהאוניברסיטה לכאורה הייתה אוניברסלית, אז מקימיה מאוד עמדו על כך שהיא תהיה אוניברסיטה עברית. ומאוד חיבלו, ומאוד חיבלו ביוזמות בריטיות לאוניברסיטה משותפת בשפה האנגלית. אז גם אותם שחורי שלום, ואני לא מזלזל את זה, היו אנשים עם...
שיעור קומה מאוד גדול, כן.
שיעור
כן,
קומה כן, מאוד כן. מאוד גדול, גם אצלם היו סתירות פנימיות, ואני אומרת, הסתירה הפנימית היא אימננטית.
הם היו, איפת, הם היו בני אדם, הלוואי שהיו, המורכבות הזאת הייתה מקובלת לא. היום, אתה יכול להיות גם אוניברסיטליסט וגם זה, זה היה מורכב, נכון? כי הסיטואציה מורכבת.
לא, הם היו בני אדם, אבל אפשר לבוא ולומר שהמימוש של החזון במקום הקדוש, וזה ירושלים, ופה בין, גם אם זזים להר הצופים, עדיין פזורה שם הקדושה, שהמימוש של חזון אוניברסלי במקום הקדוש, היא תמיד תחתור תחת האוניברסליות. זאת אומרת, זה built in, אין מה...
כן, ככה את גם, את מסיימת את הספר. זה מה שחשבו שיפתור את הבעיות אז, גם 50 שנה אחרי, לא באמת פותר. אותו רעיון של הקרפוס, איך אומרים? ספרטום?
קורפוס ספרטום.
קורפוס ספרטום. של הבינאום.
תגידו את זה 10 פעמים.
כן, ואז יהיה שלום. מי שלא יצליח להגיד את זה, אז מגורש לירושלים.